רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
תודה רבה שהצטרפתם, אלא היום מצטרפת איילת גזית, היא ה-Head of Knowledge Management בנובידאה, ואנחנו הולכים לדבר על איך מדריכים לקוחות, וקודם כל תודה רבה שהסכמת.
תודה רבה שהזמנתי, אני מאוד מאוד מתרגשת להיות פה.
האמת שגם אני מתרגש, כי אני חושב שזה נושא מאוד 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 חם, ואת מביאה הרבה ניסיון וידע לתוך השיחה על נושא המקצועי הזה, ולפני שנקפוץ בעצם לאיך מדריכים לקוחות, ונצלול להרבה שאלות מורכבות כאן, אני אשמח שתציגי את עצמך למי שלא מכיר אותך.
אז אני איילת גזית, כמו שאמרת, אני Head of Knowledge Management בחברת נובידאה, זו חברה שיש לה פלטפורמה לעולמות הביטוח, לניהול כל תהליכי המחירה והתפעול של כל מה שקשור בביטוחים, מאוד מאוד מעניין פה, אני פה כבר מתחילת השנה. אני כבר המון שנים, מעל 15, עוסקת ונושמת בכל מה שקשור בשיתוף ידע, בין אם זה בצורה של הדרכה, בין אם זה בצורה של מערכות ניהול ידע כאלה ואחרות, וללמד אנשים איך לשתף, מה לשתף, כמה לשתף.
גם מעניין מאוד מה שהחברה שלך עושה, אבל אני רוצה שנצלול, למה זה הדרכת לקוחות? כי אני חושב שהרבה התפקידים המסורתיים בארגון, רוב הארגונים זה איפשהו פנימה, כלומר אנחנו מפתחים הדרכה, הכשרה של בעלי תפקידים, אונבורדינג, כל מיני תהליכים פנימיים, ופה אנחנו רגע קופצים ואומרים, מדברים על הדרכת לקוחות, אז מה זה הדרכת לקוחות בארגונים?
אז בעצם כשאנחנו מדריכים לקוחות בארגונים, ההבדל העיקרי בין אותו תלמיד פנימי שהתייחסת אליו, זה המוטיבציה. לא מדובר בבן אדם שעכשיו צריך ללמוד כחלק מההכשרה שלו בארגון, או שבוחר ללמוד קורס מקצועי כזה ואחר, מדובר ברוב המקרים במישהו שאמרו לו, תקשיב, יש מערכת חדשה שאתה צריך לעבוד איתה, לך תלמד עליה. לפעמים הם רוצים להיכנס, לפעמים הם היו חלק מהתהליך של בחירת הספק הזה, לפעמים הם היו חלק מהתהליך, אבל הם לא המליצו על הספק הזה. אז אתה כבר מקבל אותם מוכנים עם איזושהי התנגדות, ובעצם אתה חייב להתחבר למוטיבציה העסקית שלהם, המקצועית שלהם, להבין כל פעם מי זה הלקוח הזה. זה יכול להיות לקוח שונה לחלוטין ממי שהדרכת השבוע שעבר, ואתה צריך כל פעם להבין מה חשוב לו, מה מעניין אותו, ואיך אתה תשפר לו ולארגון שהוא עובד בו את החיים. אז יש לך כמה שכבות של תלמיד בעצם, גם הבן אדם עצמו, גם הארגון עצמו, וגם הארגון שאתה מייצג, המערכת שאתה בא ללמד עליה.
יש הרבה שאלות שעולות, ואני אומר לעצמי, אז איך אני אמור לגלות כל לקוח מה המוטיבציה שלו ומה המניעים שלו, ואיך הוא מגיע אליי בעצם? איך אני אמור לגלות את זה?
אז בעצם ההדרכה, וזה משהו שמאוד חשוב להבין, ההדרכה היא חלק מתהליך שלם של המחירה וההטמעה והניהול של הלקוח בתוך החברה. ואתה חייב קודם כל להכיר אצלך בצורה מפורטת כמה שאפשר מה התהליך הזה, מה התהליך ההטמעה, ה-customer journey, מה שנקרא בעולמות ההייטק. ההדרכה חייבת לעבוד צמוד עם כל האנשים בארגון שמוכרים ללקוח. אז אתה צריך לעבוד עם אנשי הסיילס ולהבין מה היה חשוב ללקוח הזה כשהוא פנה אלינו, למה בכלל הוא קנה את המערכת. אתה חייב לעבוד צמוד עם אנשי ה-customer success management, מה שנקרא, או בארגונים אחרים זה יכול להיקרא account manager, ואתה צריך יחד איתם להבין הלקוח הזה, מה הוא הולך לעשות עם המערכת, למה הוא קנה אותה, מה תהיה ההצלחה העסקית שלו כשהוא ישתמש עם המערכת שלנו.
אז יש פה כמה נקודות מאוד חשובות, כלומר את אומרת, מן הסתם קודם כל אצלנו בתוך הארגון פנימית, שיח ודברים בין בעלי התפקידים השונים על אותו לקוח, וגם מן הסתם במערכת ניהול לקוחות, ה-CRM, לדעת ולתעד את כל הצרכים של הלקוח כמו שציינת, אבל הדבר המרכזי מאוד בעצם מה המטרות שלשמם הם לקחו את המערכת, ומין הסתם סוג של הלומדים והאופי שצריך מבחינת היצירה של תוכנית ההטמעה של המערכת שלנו אצלם, ואיך אנחנו עושים את זה, זה מה שאני לוקח בין הדברים שאת אמרת, ופה מעניין אותי אז לשאול כאילו מהבחינה של התפקידים שלנו, מה מרכיבי התפקיד שנדרשים בהדרכת לקוחות?
אז כשאני מגיעה להדריך לקוח, אז אני קודם כל מדריכה. דבר ראשון, אני צריכה להכיר את המערך שיעור שלי ולדעת מה אני מה התוכן שאני הולכת להעביר, ולהכיר את המוצר מצוין, טכנולוגית, ולהכיר את כל הפלואו של התוכן עצמו. אבל, וזה אבל חשוב, אני צריכה לזכור שאני לא רק מדריכה. אני גם תומכת טכנית של המערכת. לפעמים אתה מגיע להדריך אצל לקוח, והוא כבר משתמש במוצר, ויש לו איזושהי תקלה, או שהוא ניסה לפתוח לקראת ההדרכה את המוצר, ולא עבד לו, קפץ לו חלון, ירד לו אדון, לא עבד. אתה חייב לדעת להתמודד עם זה, אתה חייב להכיר את המוצר ברמת תמיכה טכנית לפחות בסיסית. אם אתה לא מכיר ברמת תמיכה טכנית לפחות בסיסית, אתה חייב להכין גיבוי, שיהיה לך מישהו מהתמיכה הטכנית שיודע שאתה הולך להדריך, וזמין לך, ומכיר את מה אתה הולך לעשות שם. אתה חייב גם להכיר צדדים שונים של מכירות, כל מיני הערות כאלה של המתחרה שלכם הרבה יותר זול, למה לקחתם ככה כסף, למה לקחתם ככה כסף, כל הדברים האלה אתה חייב לדעת להתמודד איתם. עכשיו, אני חייבת להעיד על עצמי, אני אשת מכירות גרועה, אני לא טובה במכירות, אבל לימדתי את עצמי את הטרמינולוגיה ואת השפה, ולימדתי את עצמי להגיד את הדברים הבסיסיים שקשורים בעולם הזה של מכירות. מה אנחנו מוכרים, מה הרכיבים השונים בעסקה, מה הוא יכול להוסיף, על מה הוא צריך עוד לשלם, ומה הרישיון כולל, כדי שאני אדע להתמודד עם זה. אמרנו שאני תמיכה טכנית, אמרנו שאני מכירות, אני גם שיווק. אני צריכה לדבר את השפה הארגונית של הארגון שאני באה ממנו. מה הטרמינולוגיה, איך מתארים את המוצר, זה פלטפורמה, זה מערכת, זה רכיב, זה כל הדברים האלה, אני חייבת לדבר את השפה השיווקית, ואם אני יודעת שהולך לבוא עוד משהו בקנה, ברודמאפ שלנו, אז אני צריכה לדעת לדבר גם אותו, ולהלהיב את התלמידים על מה מגניב במוצר שלי. עוד דבר מאוד מאוד חשוב זה שבעצם יש פה איזושהי הזדמנות שאני פוגשת את משתמשי הקצה, ואני יכולה להביא הרבה ערך חזרה אחורה לחברה שלי, לאנשי ניהול המוצר. אז בעצם אני מתפקדת במידה מסוימת גם כמנהלת מוצר, כפרודקט מנג'ר. אני יכולה להביא אליהם את הקצה, את השפה של הלקוח, של המשתמש קצה. לא נוח לי שהכפתור פה, הם אמרו שהיה מגניב אם היה גם ככה וככה. כל הדברים האלה, בעצם אם אני לא אחזיר חזרה פנימה לתוך הארגון, אני חוטאת לארגון ששלח אותי להדריך אותם. ואני חושבת שהמפגש הישיר הזה, חשוב לזכור בתור מדריך, שאם המפגש הישיר הזה עם משתמשי הקצה יהיה מוצלח, זה בעצם הבסיס להצלחה של ההטמעה, להצלחה של המחירה, להצלחה של הארגון שאני מייצגת בסופו של דבר, קדימה. אז יש הרבה על הכתפיים של המדריך.
זהו, גם נשמע שצריך להיות סופרמן כלשהו.
תמיד צריך להיות סופרמן, תמיד צריך להיות מאוד מגוון ומאוד גמיש, ומאוד מסוגל להכיל את כל החלקים האלה. בעיניי זה מה שקסום בהדרכה, וזה מה שקסום בהדרכה של לקוחות. אתה מקבל לשחק גיבור על שבוע בחיים של אנשים, או שלושה ימים או ארבעה ימים, כמה שמשך ההדרכה שלך, לפגוש אותם לרגע, להלהיב אותם, ולהמשיך הלאה.
אני מאוד אהבתי את הצורה שהצגת את זה גם עם כובעים, כלומר כל הפעם אתה נכנס לכובע אחר של בעל תפקיד, מאוד תלוי בשאלה שאותו לקוח מעלה, ואז אתה צריך לייצג את אותה מחלקה, בעיה טכנית אתה תומך טכני, בעיה שיווקית אתה אי שיווק, מחירות, כל הדברים האלה בעצם ביחד, ואני חושב שנקודה מאוד קריטית פה, שלא הרבה דווקא מודעים אליה, או שלא באמת חיים את זה, בעיות ממשק, או בעיות תוכנה, או לא משנה מה, בעיות חוויה, חזרה ל-R&D, לפיתוח, ולעשות את המעגליות הזאת של השטח לפיתוח, כי לפעמים הפיתוח הוא עולם שעומד בפני עצמו, הוא חושב על אידיאל ומה אני יכול לתת ללקוח, ובסוף כשאתה מוריד את הפתרון לשטח, אתה מגלה פערים, ואם הפערים האלה לא חוזרים לפיתוח, הפערים האלה יישארו, ופה זה קטע מאוד קריטי לדעתי, וזה אני גם מדגיש אותו, כי תמיד יש פערים בין הפיתוח לבין השטח, ואם לא מצמצמים את הפערים האלה, לא הכל יכול להיפטר בהדרכה ובלמידה, כי גם אם אתה מדריך את הלקוח רגע איך להתגבר על אותה בעיה, היא תמשיך לקרות מלא פעמים במקומות אחרים, ואנחנו רוצים דווקא למנוע את השעות האלה של הדרכה, את התסכול של הלקוחות, ולייצר החזר השקעה מה שנקרא הרבה יותר גבוה, ולחסוך כספים לארגון על ידי פיתוח נכון יותר. תדעו, אתם צריכים בעצם לדעת הרבה, ולדעת לדבר את השפה ולסגל לעצמכם מרכיבי תפקיד, ואתם צריכים לקחת כל הכובעים, כובע אחד לא יספיק ולא שניים ולא שלושה, אלא כולם כחלק מתפקידכם. ובא לי לקפוץ לשאלה כזאת, לא יודע אם היא שאלה סטירית או משהו כזה, אבל בכל העולם ובכל יש את האמרה הזאת, כאילו הלקוח תמיד צודק. האם הלקוח באמת תמיד צודק? בוא נדבר רגע על זה.
שאלה מצוינת. בגדול, כן, הלקוח תמיד צודק. מי שמדריך אותו חייב לקבל בתור בסיס את הטענות שעולות מהלקוח. מה שכן, ונתקלתי בלא מעט התנגדויות בכיתות שהדרכתי בהם, צריך מתוך הטענה, מתוך השאלה שעולה מהלקוח, לנווט בצורה חכמה לתוך התבנית של ההדרכה שאני הגדרתי. אני כמדריכה חייבת להיות מאוד מאוד גמישה, ובהרבה מקרים מתוך הלקוחות, מתוך האנשים שנמצאים בכיתה שלי, יעלו התנגדויות כאלה ואחרות, יעלו טענות כאלה ואחרות, למה לא עשיתם ככה, למה לא עשיתם אחרת. הייתה לי אפילו כיתה עם משחקי אגו בין שני תלמידים בתוך הכיתה, שאחד כיוון לכיוון כזה, אחד כיוון לכיוון אחר, ואתה צריך להצליח להגיד כן לכל מה שעולה, ו להחזיר את השיח חזרה. אז אם זה מישהו שמעלה הרבה התנגדויות, תגיד לו, איך אתה היית עושה את זה? מה אתה מציע? תקשיב לו, תיקח את הדברים שהוא אומר, תאשר שקיבלת את המסר. אני תמיד, תמיד, תמיד עם דף ועת מוכן, ואני כותבת את הדברים, ואני מאשר את זה, רעיון מאוד מעניין, אני אקח את זה חזרה אלינו לארגון, תודה ששיתפת, אני גם משתמשת באותו מתנגד, אחר כך, לאורך ההדרכה, מה אתה חושב, מה אתה מציע, איך היית פותר את הבעיה הזאת, או בוא תשתף אותנו מהניסיון שלך, ואני בעצם הופכת אותו לחלק פעיל מההדרכה. אני לא נותנת לדיון להתרחק מהדרך שבה אני צריכה לעבור, אני ממש מסתכלת בשעון, ואם הדיון מתפתח בין כמה וכמה תלמידים בתוך הכיתה, 3 דקות, 4 דקות, 5 דקות, 6 דקות, אני מקשיבה ונותנת את האינפוט שלי, ומסכמת ומציעה להם להמשיך את זה מחוץ להדרכה. אז בגדול, תמיד להסכים עם הלקוח, תמיד לזרום איתם בתוך התבניות ובתוך המסגרת שחשובה לך כמדריך להגיע אליה.
אני חושב שזו תשובה מאוד טובה, שרואים שהרבה ניסיון בא מאחוריה. אני רוצה לדבר על כלים ושיטות. אני רוצה לדעת איך מתמודדים עם, הרי לפעמים הדרכה face to face או פרונטלית לא יכולה לספק את כל המענה לכמות ענקית של מידע ופעולות ופרוצדורות שאותו משתמש צריך לדעת. אז איך אנחנו מתמודדים עם כמות אדירה של מידע שנדרש להעביר ללקוח?
אז קודם כל הכנה, זה הדבר הבסיסי, המדריך צריך להיות מוכן בצורה מאוד מאוד טובה. הדבר השני זה בעצם תבנית, שתהיה איזושהי תבנית מאוד בסיסית שיש למדריך יחד איתו. עבדתי בארגונים שהמדריכים הם לא מדריכים, הם תמיכה טכנית שקוראים להם עכשיו אתה תבוא, תיסע להדרכה. אז אני לא יכולה לזרוק אותו סתם ככה, וברוב המקרים גם לא יהיה לו שבוע להתכונן וללמוד, אז אני צריכה לתת לו כמה שיותר חומר לאוס, מה שאני קוראת, מצגות, תרגילים, חוברות לתלמיד, מערכי שיעור, אפשרויות מודולריות עד כמה שניתן, אפילו קורס מקוון שמלווה אותו, שממש יגיד לו, עכשיו אתה צריך לעשות ככה, עכשיו אתה צריך לעשות אחרת, כדי לעזור לו פשוט להדריך ולהיות מרוכז בהדרכה. באותה צורה לתלמיד, אני אשתדל להגיע להדרכה עם כמה שיותר הכנה, לשלוח לו את האג'נדה מראש, אם יש חומר קדם שהוא צריך לעבור לו, לשלוח לו את זה מראש, להזכיר לו לפני, לייצר לו איזושהי סביבה שבה הוא יכול לשאול שאלות, ולתת את מה שיש לו לתת לקראת ההדרכה, ובעצם לייצר איזושהי מעטפת. כמובן שבעולם אידיאלי הייתי שמחה גם להמשיך עם המעטפת הזאת אחרי הקורס, אם יש לך עוד שאלות, אז אם זה קהילה שתומכת בו, אם זה קבוצת פייסבוק או וואטסאפ או כל פורמט אחר שאתה מוצא לנכון, בעצם להישאר עם התלמיד גם אחרי, כדי לאסוף את השאלות שלו ולהיות זמין אליו עם התשובה.
אבל זה, את אמרת שני כלים מרכזיים, אבל שהם כן גם רלוונטיים אחרי כל הדרכה כזו. יש את הכלים של המערכות ניהול מידע, שנמצאות בתור נקרא להם support, כאלה ואחרים, גם פנים ארגונית וגם החוצה לגבי ללומדים עצמם, וגם את הקהילות, כלומר אני רואה הרבה חברות שמשקיעות המון כסף בהקמה של קהילות שיודעות לתת מענה לעצמם, וגם במערכות האלה שבעצם כל הזמן משתכללות ופשוט גודלות והופכות להיות knowledge base ענק. אשמח לשתי סנט שלך על, על הפתרונות האלה.
אז באמת שתי המערכות העיקריות שמלוות את מה שדיברתי עליו קודם זה LMS, Learning Management System, וקומיוניטי כזה או אחר, שהקומיוניטי יכול להיות גם פנימי, גם חיצוני וגם משולב. ובאמת בארגון הקודם שעבדתי בו, מה שעשינו זה שהיה לנו קורס מקוון שליווה את קורס הכיתה, ובעצם כל החומר התיאורטי שעבר לתלמידים בקורס כיתה, היה זמין להם במהלך הקורס, וכמובן גם אחרי הקורס, במערכת ה-LMS, והם יכלו לחזור אליו, כל פעם שהם רצו, רגע, מה המדריך אמר אז בכיתה? אנחנו כבר פחות מסכמים היום, אנחנו כבר פחות עם מחברות, אנחנו כבר לא מחלקים את הספרים האלה שהיינו באים איתם פעם להדרכה, הכל נמצא וזמין להם ב-LMS. בנוסף, תוך כדי הקורס היינו מעודדים אותם להיכנס לקומיוניטי, היינו מראים להם את האזורים שרלוונטיים לתוכן שאנחנו מעבירים בכיתה בקהילה עצמה, והיינו מאתגרים אותם, תשאלו שאלות בקומיוניטי, ובאמת ראית שהמשתמשים העיקריים בקומיוניטי הם תלמידים מההדרכות, שהיו באים אחרי ההדרכה ושואלים שם את השאלות שלהם. ובאמת המעטפת הזאת של LMS וקומיוניטי, אני עד היום לא נתקלתי במערכת שנותנת גם וגם, אני אשמח לשמוע על אחת כזו, אבל באופן כזה באמת נפרד גם LMS וגם קומיוניטי, הם מערכות תומכות הדרכה שהן מאוד מאוד חשובות.
מעולה, תודה רבה. מה הסיוט הכי נוראי של מדריך לקוחות?
וואי, איזה שאלה. שהמערכת לא תעבוד, זה באמת, וואי, אני באה להדריך על המערכת, היא לא עולה, היא לא עובדת, הייתה לי הדרכה שהמערכת שעליה התבססתי, איזושהי גרסת חינם שאמורה להיות זמינה תמיד, קרס השרת, לא עובדת, עכשיו מה אתה עושה? כל כישרון המשחק שמחוג התיאטרון שהייתי בו פעם, הייתי צריכה לגייס לטובת הדבר הזה, כדי לאלתר, אתה חייב להיות מאוד 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 מוכן לסיטואציה כזאת. אתה לא יכול להיות מופתע. אם זה גיבוי, אם זה מה שנקרא הדרכה על יבש, אני תמיד אגב מתחילה בלהאשים את הווי-פיי של החדר השיבות. זה תמיד עובד. זה בטח הרשת, בוא נעשה ריסה. למשוך איזשהו זמן, כן, עד קצה גבול מסוים, זה עובד. וכן, אם אתה לא מצליח בזמן סביר לתפעל את התקלה, לפתור את העניין הטכני, אז להיות גלוי ולהיות שקוף לתלמידים, להגיד להם, תראו, יש פה בעיה, בואו נתחיל כרגע בלהסביר את החומר התיאורטי, ואני אדגים לכם באמצעות מצגת, באמצעות פרינט סקרין, באמצעות הדגמה על המערכת שלי, בלי שאתם יכולים לעשות על המערכת שלכם, ונתקדם משם. קרה לי, העברתי הדרכה, גם בלי מוצר, גם בלי מחשב, גם בלי מזגן, שזה אגב הכי הכי קשה. כל עוד המדריך בא עם ביטחון, ובא עם חיוך, כל השאר זה באמת הפעורה.
מעולה, אני חושב שנתת כלים גם איך להתמודד בסיוט הכי גדול. אני רוצה, אז אם עברנו מהסיוט, בוא נעבור לדברים הכי קריטיים וחשובים. מה שלושת הטיפים או עקרונות החשובים ביותר לארגונים, לדעתך, איך לעשות הדרכת לקוחות טובה?
אז שלושת העקרונות שלי לארגון, איך להיות מוכן כדי לעשות את הדרכת לקוחות בצורה הטובה ביותר, זה קודם כל לבוא מוכן. להכיר את החומר, להכיר את הקהל שנמצא מולך, מי האנשים שישבו בכיתה, האם הם מתפקיד כזה או מתפקיד אחר, לעשות את ההתאמות הנדרשות, ובעצם להיות מוכן גם ברמה הטכנית עם המערכת ולהכיר אותה מצוין, וגם ברמה העסקית, מי הלקוח שאני הולך לפגוש, ומי האנשים שאני הולך לפגוש בתוך הכיתה, אפילו לסמן לעצמך מראש ביחד עם ה-Customer Success Manager, מי איש המפתח בהדרכה הזו, ולפנות אליו יותר, לסמן אותו, לחייך עליו יותר, וכל הדבר הזה. אז הטיפ הראשון, לבוא מוכנים. הדבר השני, לזכור את החיבור העסקי. לשים את ההצלחה העסקית מולך כל הזמן, גם של הארגון שאתה מייצג, וגם של הארגון שאתה מגיע אליו. למצוא איפה ההצלחה העסקית הזו נפגשת, ולחזור אליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ממש, אני בהדרכות שלי הייתי לוקחת איזשהו משפט מפתח שמייצג את זה, וחוזרת אחריו כמו מנטרה, ברמת ללמד את כל הכיתה להגיד את המשפט הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, להדהד את זה. החיבור העסקי זה מה שיביא את ההצלחה של ההדרכה להיות מתורגמת להצלחה עסקית שלך ושל התלמיד עצמו. והטיפ השלישי, לא לשכוח להנות, לחייך, להתחבר לאנשים, לספר על עצמכם, להקשיב להם כשהם מספרים על עצמם, להצליח לשלב את זה בתוך ההדרכה, ברגע שאתה נהנה ושאתה בא מאוד חיובי ומאוד נוכח, זה בעיניי 80% מההצלחה של ההדרכה. אז לא לשכוח ליהנות.
אני חושב שזה קריטי מה שאמרת. ליהנות זה מאוד חשוב, לבוא לזה באדיטיוד, כאילו לקראת ההדרכה, אנשים סופגים אותך ואתה יכול לעשות את השואו כאילו של ההדרכה. מאוד קריטי גם החיבור העסקי שציינת, הרבה אנשי הדרכה רוצים להעביר את המטרות בלמידה, ואולי שוכחים רגע שיש עוד מטרות חוץ מהמטרות ללמידה, שזה גם חשוב להסתכל על זה, שזה נפלא, תודה רבה על הטיפים. אני כן רוצה דווקא, אבל אולי אפילו זה טיפה לחזור אחורה, ולטעות על המקום הזה בארגון. כלומר, אני מאוד מבולבל. יש ארגונים שה-Customer Education זה נקרא, Customer Support, Customer Training. איך את רואה את זה בארגונים שונים, את הטייטלים, את התפקידים ואיפה הם יושבים? כלומר, האם הם צריכים לשבת תחת למידה, תחת support, תחת product? איפה התפקיד הזה יושב? אמור? מה את חושבת על זה?
אז באמת נתקלתי בכל מיני מיקומים של הצוותים. בשיווק, תחת מוצר, תחת product, תחת customer success. זה המקום, אגב, שאני הייתי בו בשני ארגונים שונים, תחת customer success. גם באופן עצמאי, גם תחת HR, ואין פה נכון או לא נכון. אני חושבת שהמיקום של צוות ההדרכה יכוון בהרבה את מה נמדד כהצלחה עסקית של החברה. אם אני יושבת תחת שיווק, אז סביר להניח שההצלחה של ההדרכה תימדד באיך הצלחתי לייצר יותר awareness, איך הבאתי יותר לידים, איך עזרתי בעצם להתניע תהליכי מחירה כאלה ואחרים. אם אני נמצאת ב-Customer Success, אז סביר להניח שה-KPI, המדדים להצלחה, ייקבעו להדרכה על ידי כמה מהר הלקוח הטמיע אחרי ההדרכה, כמה use case עסקיים הצלחתי לתת ללקוח תוך כדי ההדרכה. אם אני נמצאת כחלק ממוצר, אז ה-KPI שלי יתאימו למוצר, אבל והאבל החשוב זה שהמכנה המשותף בסופו של דבר של כל ההדרכות, לא משנה באיזה מחלקה אני נמצאת בה, יימדדו על ידי ההצלחה של הלקוח בסופו של דבר להשתמש במוצר. וזה איזשהו KPI שמשותף, לא משנה עם איזה גב אני מגיעה מאחוריי, עם איזה מחלקה שלחה אותי, בסוף הלקוח הוא זה שצריך להצליח להשתמש במוצר, בין אם הגעתי ממחלקה כזאת או ממחלקה אחרת, ואני חייבת להגיד שברמה האישית שלי, אני לא חושבת שיש פה נכון או לא נכון. אני חושבת שהמקום הטבעי של הדרכת הלקוחות, מאוד תלוי בבגרות של הארגון, מאוד תלוי במנהל של המחלקה העסקית, שמבין את החשיבות של הדרכה ואומר, אני אקח את זה אליי. בסוף מנהל שמבין כמה הדרכה היא חשובה, יהיה מנהל שמצליח יותר, ואני כמדריכת לקוחות צריכה תמיד לזכור את ההצלחה של הלקוח כמשקפת את ההצלחה של ההדרכה שלי.
מעולה, מעולה. אני רוצה להעלות שאלה יחסית קשה. לא מזמן קראתי ספר, אני לא אציין את שמו של הסופר, כי הוא קצת התעצבן עליי בזמנו שציינתי את זה, אבל הוא כתב בספר שלו, של UX/UI, הוא כתב בעצם שאם אנשי UX/UI יעשו את עבודתם נכונה, והמוצר מאוד אינטואיטיבי, אז לא צריך הדרכה. הדרכה קיימת במקרה והמוצר לא מספיק טוב. מה את חושבת על זה?
וואי, זה מעצבן אותי בכל כך הרבה רמות, שאין לי, אפילו מאיפה להתחיל. קודם כל, הוא צודק. אם מוצר יהיה מושלם, אפשר יהיה גם בלי הדרכה. אבל ההדרכה היא על הרבה יותר מאשר איך להשתמש במוצר. בהדרכה אנחנו מדברים על למה להשתמש במוצר, למה דווקא במוצר הזה ולא במוצר אחר, מתי נכון להשתמש במוצר, איזה ערך אני אקבל מלהשתמש במוצר, איזה ערך הארגון שלי יקבל בלהשתמש במוצר. ההדרכה גם מספקת, בהרבה מקרים כשאנחנו מדברים על מערכות טכניות, הרבה זמן מסך, ממש להתגלח על המוצר עצמו ולהתחיל להתרגל אליו. אז גם אם הוא ממש ממש אינטואיטיבי, האפשרות הזו לשחק איתו, להשתמש בו, לכוון אותו לתוך הדבר הזה שאני צריך להשיג, היא פרייסלס ואי אפשר להשיג אותה סתם מטוב הנה כך מוצר, אני הייתי הילד גזית, שלום ביי. אז באמת היכולת הזו לפגוש את משתמש הקצה, גם עם המערכת הכי פלולס שיש בעולם, הכי מדהימה UX-ית, UI-ית מושלמת, היכולת הזו לפגוש את המשתמש קצה וללוות אותו בשלבים הראשונים, היא מנוף עצום להצלחה של המוצר, בין אם הוא מושלם ובין אם, כמו שקורה בעולם, כי ככה הוא חצי מושלם.
אבל אנחנו כן רואים אבל מגמה של מוצרי על, כן, יוניקורנים כאלה ואחרים, של מערכות שאין להם, תמיכה או אונבורדינג באמת. יש להם מערכת שהיא אינטואיטיבית או מאוד גדולה ורחבה, מאפשרת הרבה דברים, no code כאלה. אתה בא משתמש בה, אבל יש סיפורט ענק של סרטונים וקהילות ו-how to's וכאלה, שבעצם הדרכת לקוחות מתעסקת הרבה יותר ביצירה של התוצרים האלה, מאשר ממש תמיכה חיה במחאות, לייב.
נכון, וחלום שלי שגם ההדרכה בארגון שאני נמצאת בו תהיה באמת כזאת, ותהיה מובנית על, אוקיי, תתחיל ותוך כדי תלמד. צריך לזכור שעדיין בעולם היום יש הרבה מאוד מערכות שהן לא כאלה. המוצרי על, כמו שקראת להם, הם בקצה, הם בבסיס, מערכות ניהול משימות כאלה ואחרות, מערכות בניית אתרים שנעשו היום מאוד מאוד פשוטות, מצוין. יש גם הרבה מאוד מערכות שעדיין יש בהם איזושהי מורכבות שמחייבת בעיניי מפגש אחד על אחד עם בן אדם שמכיר אותם טוב יותר. צריך לזכור שגם בהרבה מקרים כשאנחנו מדריכים על מערכת, אנחנו לא מדריכים רק על מערכת, אנחנו מדריכים גם על התהליך שהמערכת תומכת בו, וכל הבאזוורד המהמם של טרנספורמציה דיגיטלית, זה בעצם לא לבוא ורק ללמד על מערכת, זה לבוא ובעצם להציג תהליך עבודה או תהליך חשיבה חדש, טוב יותר, אחר, אבל תהליך שלם שהמערכת היא רק חלק אחד בו. ואז היכולת לפגוש בן אדם שמנגיש לך את כל שלבי התהליך שבו אתה משתמש במוצר עצמו, היא מאוד מאוד חשובה, ולא תמיד אפשר להגיע אליה רק בווידאו.
אני מתחבר להרבה מאוד מהדברים שאמרת, וחשוב לי להגיד שזה באמת נכון. כלומר, צריך לזכור שמערכות תומכות תהליך, וצריך להתאים את המערכת לתהליכים שאנחנו רוצים, או הפוך, מאוד תלוי מה השינוי שאנחנו רוצים להוביל, שזה קריטי ממה שאמרת, וגם מה שאת אומרת, אני מאוד מתחבר לגישה, כי אני חושב שקודם כל, הלוואי, וכל המערכות היו באמת אינטואיטיביות וטובות, וזה לא ככה, ומה שאת אומרת, לוי גוצקי אמר את זה, אזור ההתפתחות הקרובה, כלומר, יש גבול מסוים עד שכמה לומד יכול ללמוד לבד, ויש גבול מסוים עד כמה אתה יכול לבות אותו, ובאמצע אנחנו צריכים להגיע, איפה הנקודות שאותו לומד צריך אותי, ואיפה הכשלים עצמם, שאנחנו יכולים לעזור לו, מה שנקרא, להגיע מעבר, שזה נפלא, ואני חושב שזה קריטי בהדרכת לקוחות במיוחד, כדי לייצר את התחושה הזאת גם של ההצלחה אצלם, ולעמוד ביעדים העסקיים. ואני רוצה לעבור לשאלה שחוזרת בכל פרק, ואני מאוד אוהב, זה איך את לומדת משהו חדש?
האמת שבתקופה האחרונה אני מוצאת שאני לומדת המון מטיק טוק, אז אני פותחת טיק טוק כהפסקה מתודית לעצמי מעצמי במהלך היום, ונהנית ככה עם האצבע עוד סרטון, עוד סרטון, ואני מוצאת בין הריקודים לחיקויים שאני לומדת לא מעט, וזה יכול להיות אנשים שאני עוקבת אחריהם, כי תחומי העניין שלנו דומים, HR, quiet quitting, למידה, onboarding, כל מיני סרטונים שנותנים ככה באמת נגיסי מידע, וזה יכול להיות גם דברים כמו משהו שמימשתי אתמול, איך לחמם פיצה מהמקרר. אז מסתבר שבטיק טוק המליצו לשים את המשולש פיצה בתוך המחוות, בתוך המחוות החם, עם טיפה טיפה מים ולחסות במכסה, ובדיוק הזמן שנדרש למים להתעדות, מייצר את הפיצה הקריספית החמימה. הילדים שלי לא שמו לב שזה חומה מהמקרר, אז עבד לי, למדתי.
אני מקווה שלא תזכרו רק את הפיצה, חבר'ה, אני מקווה שתזכרו את כל הדרכת לקוחות שדיברנו עליהם עד עכשיו, ולא רק את הטיפ על הפיצה. אז איילת, המון המון תודה רבה על הפרק, אני מקווה שנהנית.
בהחלט, מאוד נהניתי, אני מאוד נהנית להקשיב לפודקאסט שלך, מעביר לי את הנסיעות בצורה קסומה, תמשיך.
תודה שוב, ותודה רבה לכל מי שהזין, ואני ממליץ לכם גם אפילו להקשיב שוב לפרק הזה, יש פה המון המון טיפים מאוד מאוד רלוונטיים, אז אם יש לכם מחלקת הדרכת לקוחות בארגון שלכם, שגרו להם את זה, אני אשים גם פרטים של הילד בפירוט של הפרק, ונתראה בפרק הבא. להתראות!
רעב לידע, פודקאסט באור דניאל, מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il.